כן, לפני שנזכיר הלכות של ליל הסדר, נזכיר כמה כללים שקשורים לעניין חמץ ומצה. התורה הקדושה אומרת לנו סור מרע ועשה טוב. אי אפשר להכניס חמץ למצה ואי אפשר להיכנס לליל הסדר לפני שמבערים את החמץ שבתוכנו. אדם צריך לדעת שהפסח, נכון שיש דברים שלפי ההלכה הם מותרים, או יש דברים שהם מותרים בדעבד. או יש דברים שהם מותרים לפי מאן דאמר, יש מחלוקות גדולות בהלכות. הרי מאז שנחרב בית המקדש, בית שני, ואחר כך נתרבו תלמידים שלא שימשו כהלכה אצל הלל ושמי, אומרת הגמרא בעירובין, רבו מחלוקות בישראל. וטוב לעשות כדעת המחמיר בפסח. גם הרב חידה עליו השלום בסניגוריה שהוא כותב, בכמה מקומות, וביניהם המקום הכי מפורסם זה בתשליך של ראש השנה, שם אמר וכמה יש מחמירים בישראל ובפרט בהלכות הפסח שמוציאים ממון רב על זה. באמת למה בהלכות פסח מחמירים כל כך? וגם כתב מרן שבענייני אכילה, אני לא מדבר על אלה שיש כאלה לא נוגע בקירות ולא נוגע בכלים ולא נוגע ברצפה וכל מיני דברים כאלה שאין להם לא טעם ולא ריח. אני מדבר על אוכל, מיני מאכל שהוא מקפיד ומחמיר שיש טעם ויש מקום להקפיד. לא סתם לא להקפיד, לא לאכול איזה פירות או ירקות, זה לא, אין איזה שום טעם. הרי את המצה אנחנו אוכלים שעשויה מחיטה. אלא לא לאכול דברים שיש בהם תערובת או חשש, או אפילו חשש רחוק של חמץ. או דברים שבושלו בכלים של חמץ, ואף על פי שהם מותרים כגון שבישל בהם לפני הפסח. אנחנו רוצים לעשות את הפסח כמו שצריך על פי ההלכה, באופן הכי חלק. אז יש לנו שניים. אחד הרמב"ן נחמני כתב, שידע האדם שחודש ניסן הוא בחסד, חודש תשרה הוא בגבורה. כך כותב פרשת אמור, פרשו על התורה. הוא אומר שחודש תשרה הוא יש בו דין, לכן אנחנו יראים מהדין, בוכים וצועקים, אומרים סליחות ומתענים ומתפללים, ומבקשים זוכנו לחיים, כותבנו בספר חיים, סלח לנו, אבינו מלכנו, מחול וסלח לכל עוונותינו. למה זה דין? ואז נכתב האדם לחיים טובים. אבל ניסן, החודש הזה בחסד, ומה זה חסד? חסד פירושו לפני משורת הדין. חסד, שני משמעויות יש לו. בין אדם לחברו ובין אדם למקום. חסד בין אדם לחברו, שהוא עושה עם חברו דברים שלא כל אדם עושה. מתעניין בשלומו, עוזר לו, בא לקראתו, הולך אחריו, כל מיני דברים, אם זה עצות, אם זה כל מיני דברים שאחרים לא עושים, והוא עושה, זה נקרא חסיד. וחסיד זה גם בין אדם למקום. כגון שהוא מקדים ובא לבית הכנסת, מקדים ובא לבית המדרש, לפני הזמן, כגון שהוא נותן צדקה, כגון שהוא מתפלל בכוונה, כגון שהוא עושה הרבה מצוות וחסדים עם השם יתברך, ולפני משורת הדין. אז גם כאן, נוצא שגם כאן, בנושא הזה של חג הפסח, אומר הרב הרמב"ן נחמני, זה המקלטים, זה סגולה לשינה. למה? אדם שם מקלט, הוא אומר, המקלט יהיה ער ואני אישן. זה לא טוב. צריך להפך, שהמקלט אישן ואנחנו נערים. אז אם כן, פסח וכל החודש הזה ניסן, הוא בחסד. הוא בא להורות על חסדים. זה דברי הרמב"ן. ורבנו ארי, ידועים הדברים שלו, שכתב שכל מי שיהיה נזהר בחמץ, אפילו במשהו בפסח, מובטח לו שאין יצר הרע שולט עליו כל השנה. לא יבוא לידי חטא ולא לידי עוון. לכן אני צריך להיזהר, לכתחילה, לעשות את כל התצדקה שצריך לעשות לעיקר ההלכה, ולא לעשות, כמו שאומרים, לשמוך על כל מיני דעות וכל מיני זה. אומר לכם גם את האמת, הרבה פעמים משתמשים בשמו של מרן רבנו עובדיה שיהיה, שכאילו הוא מתיר זה ומתיר זה. אני פעם שאלתי אותו, לפני 12 שנים ויותר, בערב פסח, מה דינו של איזה מוצר מסוים? אמר, לא, אנחנו לא נותנים עליו הכשר. מתיר ולמה הרי כבודו שיהיה נותן, כתב בפסק שזה מותר, אומר, כן, אז אני כתבתי בדעבד. כמו, כמה, יש כמה הלכות שהוא התיר אותם. היה בזמנו הטמפו, שמו לו איזה סוכר, שהסוכר הזה היה בו חשש חמץ, והרב התיר אותו בדעבד. למה? כמו שהיה ממון ישראל, והיו הרבה שנכשלו כבר קנו, ולא ידעו מה לעשות, אז הציל אותם. היה פעם בית חרושת בבית שמש, לפני שנים רבות, שהם עפו מצות, ורצו לעשות מצות מיוחדות, הוסיפו בהם מלח. יש הרבה פוסקים שאומרים שאסור, כי המצה צריכה להיות נטו, רק קמח ומים. ובאו אצל הרב, בדיוק חודש ימים לפני החג, זה היה, אני זוכר, ביום תענית אסתר. והרב שמע את כל הסיפור, וידע שאם יעשו את זה, 80 פועלים יצאו מהעבודה, כי לא יקנו את המצות, המצות האלה יהיו אסורות, ולא יהיה פרנסה, מקור פרנסה של 80 פועלים. ועכשיו הרב בערב אמר לבני ביתו, שלא יביאו לו לאכול, ולא אף אחד שלא יפריע לו בשום פנים ואופן, יהיה מה שיהיה. הסתגר בחדר שלו, זה אני ראיתי. אחרי תענית, לקח איזה כוס תה אחד, ואיזה קרקר, לא יודע מה שלקח איתו, ישב לו בחדר לבד, עד 2 בלילה, וכתב פסק, שזה מותר בדעבד. והכל בדעבד, זה מפני שכאן היה, ממון ישראל היה מותר על כף המוזליים, כיוון שרבו הפוסקים המתירים, על פני הפוסקים, האוסרים. אז אם יעלה על הדעת עכשיו שיבוא מישהו, אם הרב כתב שזה מותר, אז אני אשים לך תחיל המלח במצא, טיפש מי שעושה את זה. זה היה מקרה של דעבד, יש הבדל גדול בין לכתחילה לדעבד, כל הפוסקים כך כותבים. אז אני שאלתי אותו, ואם כן למה אנחנו לא, אומר לי, כיוון שאנחנו כותבים מהדרין, מהדרין זה לא דעבד, מהדרין צריך להיות לכתחילה שבלכתחילה. לכן אנחנו צריכים להדר במצוות, להדר בחג הפסח, ולכן לא לחפש כל מיני קולות וכל מיני דברים אחרים, ולסמוך על בוקי סריקה או לפעמים דיחוקים שהם קשים מאוד, קשים לזה. וגם זה 7 ימים, אדם לא יכול לסבול 7 ימים לא לאכול דברים אסורים, או דברים שיש בהם חשש, או תערובת. מה קרה? מה כבר יכול להיות? 7 ימים אדם מתאפק, שלא לאכול דברים שיש בהם איזה חששות. לכן אני קודם דפל במבוגרים, אחר תתחיל עם הילדים. אז לכן אני אומר, למעשה, להלכה ומעשה, כדאי לנהוג כדעה מחמירה, ומי שעושה כן, קדוש יאמר לו, וזוכה לנשמה קדושה מאוד. תדעו, רבנו ארי כותב, שבליל הסדר, כולנו מקבלים, אנחנו כאילו עובר שנולד כעת במעימו, עם תפילת ערבית של ליל החג. זה כמו עובר שיצא ממעי אמו, בבת אחת מגדיל ומקבל נשמה וגם נפש, גם רוח, גם נשמה, כמו אדם בוגר וזקן שבישראל. ולכן זו הלילה שאומרים בה הלל בברכה. אין לנו שום לילה בשנה שאומרים הלל בברכה, רק הלילה הזאת, כמו שמתגלה אור עצום בצורה מבהילה. אלא שאחר כך, במוצאי החג הראשון, הוא הסתלק האור הזה. זה נכנס דרך נס, מעל הטבע. הסתלק, ואז הוא חוזר ונכנס מעט מעט, אחד אחרי השני, מדרגה אחר מדרגה, 49 ימים של חילה, לא בבית הכנסת. 49 ימים של ספירת העומר, יום אחרי יום, מדרגה אחר מדרגה, ועדיין לא לגמרי, עד שמגיע ליל שבועות, כל הלילה צריך לעבוד קשה, וללמוד תורה, ולקרוא את כל הסדר שמובא בספר, ועד הבוקר, יופי, שחתם, מצוין זה. ואחר כך בבוקר, הוא שמע בוקר, אחר כך בבוקר לטבול, טובל במקווה, ואז הולך להתפלל, ואז מקבל במוסף של שבועות, מה שנכנס מאליו בליל הסדר. תבין מה זה ליל הסדר. ואם אדם לא בער את החמץ כמו שצריך, איך יוכל לקבל את הנשמה? ואם חס ושלום האוכל שהוא אוכל, יש בו מעורב תערובת של חשש חמץ, איך יקבל? לכן צריך לדאוג שהכל יהיה כמו שצריך על הצד הטוב ביותר. הן ברבע לתשע שאלות, בשעון חורף. לכן אנחנו נשתדל כמה שאפשר, פלל לקדוש ברוך הוא גם שיעזרנו על דבר כבוד שמו, לעשות רצונו כרצונו, כרצונו, לא כמו שאני רוצה, אלא כמו שהוא רוצה, ולעובדו בלבב שלם, זה העיקר. אז זה הדבר הכי חשוב שאנחנו נעשה. לכן, אדם ייזהר, אז אני אתחיל עם הדברים הכבדים, אני אשתדל לעשות את זה קצר, כיוון שאנחנו נדבר גם על ליל הסדר. ואחר נעבור לדברים הכבדים יותר. לגבי בשר, למשל בשרים, אין צורך לומר שצריך לקנות בשר הכי מהודר, הכי טוב, בהשגחה נכונה, ולא לסמוך על מה שאחרים אומרים, מה שזה מספר, מה שהוא אומר, מה שזה מקשקש, אלא אדם יבדוק בעצמו, ויחקור וידרוש, שהבשר הוא כשר למהדרין, אני מדבר על כל השנה. אחרי שסידר עם הבשר של כל השנה, לא, אל תדברו, לילה אחת אל תדברו. פחות לילה אחת, סליחה. מי שרוצה לדבר, יכול לדבר, יצא החוצה רגע אחת, ידבר ואחר כך יחזור. אבל פה בבית הכנסת תעשו טובה, מחילה מכבודכם. זה דבר גדול מאוד להתאפק לא לדבר בבית הכנסת. אז אדם ייזהר שהכל יהיה כמו שצריך על הצד הטוב ביותר. וגם יש בעיה לפסח. בעיה לפסח בבשרים היום, באלה שהם בשר מעובד, היום אנשים מפונקים, מחפשים סטייקים, מחפשים כל מיני, אני יודע, אנטריקוט וכל מיני קשקושים למיניהם, שזה נצלע ומתבשל בזמן קצר. איך זה מתבשל בזמן קצר? זה בשר מעובד. איך מעבדים בשר? אז בואו נגיד לכם, כל השנה מעבדים בשר עם חמץ. זאת אומרת, בשר מעובד של כל השנה הוא חמץ, מכיל חמץ. כי באים, מכניסים בו סויה וכל מיני פוספטים, קוראים לזה פוספט, וזה שם כללי לכל מיני, לכל מיני דברים. ואז הבשר הזה מוזרק, כי מזריקים לו חומרים שונים כדי שהוא יתרקח, ואז אם בבישול, אם בצליה, הוא נעשה רך. עכשיו מה הבעיה? שאנשים יתרגלו לזה, רוצים גם בפסח לאכול בשר כזה. עכשיו השאלה אם אותו מפעל של בשר ניקה את המכונה כמו שצריך, כי אותה מכונה קשה מאוד לנקות אותה. המזריקים שיש שם בתוך המכונה, זה עובר אחרי שהבשר מקבל את ה... הם מכניסים אותו לתוך מכונה, חתיכה גדולה של איזה 20 קילו, ועושים לו שם איזה בומים, סקילה, שריפה, ערג וחנק. ומשם הוא עובר דרך איזה מכונה שדוקרת אותו דקירות 300 לונביות. ממש. וכל דקירה, כל מחט כזאת, יש לה 6 נקבים, שיוצאים משם החומר שהוא נקרא פוספט, שהוא החומר שמזריקים אותו לבשר, זה כמעט 30% נוסף. ואז ואחר כך פורשים את זה, או מעבדים את זה, או מעגלים את זה, או איך שאתה רוצה, כל מיני צורות יש לך, ואתה משתמש בבשר הזה. אז כל השנה זה חמץ. השנה, עכשיו במשך השנה, הם רוצים שיהיה כשר. איך יהיה כשר? מה, מישהו קונה איזה מכונה חדשה? אף אחד. אני לא מכיר עד היום שום כשרות שהשתמשה במכונה חדשה לפסח. אז הם מכשירים את המחתים האלה. איך מכשירים? זה רק קדוש ברוך הוא יודע. איך מנקים את המחתים? שלא יישאר שם אפילו פירור של חמץ? זה אני לא יודע. כי גם הם לא יכולים לדעת. אפילו הרנטגן לא ידע. אז איך נדע? אז לכן, בשרים מעובדים, תדעו, יש בהם בעיות. לא לאכול בשר מעובד, וכנל גם אוף מעובד. יש ניצל אוף טרי שהוא רגיל, ויש ניצל שהוא מעובד. זה, יש פה חשש חמץ. אני בכעת לא מדבר על דיני נבלות וטריפות, שזה עוד חששות. אבל חשש חמץ. לכן יזהר האדם מהדברים הללו. עכשיו לגבי דגים יש גם בעיה. כמה שהטכנולוגיה הולכת ומתפתחת, יש בעיה בדגים. מה הבעיה בדגים? היום תדעו כלל, רוב הדגים המיובאים, אני לא אומר כל, אבל רוב, 90% הדגים המיובאים מסין, יש בהם חמץ. אבל הדגים המיובאים מאירופה, כמו מהולנד, מנורווגיה, או הדגים פה בישראל, אין בהם חמץ. איך תדע? תבקש לראות שיש על הדג חותמת כשר לפסח ואיזה בדץ שמעיד על זה שזה בסדר. אחרת, יש בדגים הללו אפילו מוס, למשל כך דג מוס, דג אמנון, שעושים אותו שניצל, מוצאים ממנו את השדרה ואת העצמות, ולוקחים אותו בשביל שיהיה מוכן. מה עושים? שמים לו מים. הרי הוא יש בו מים, כמה אחוזים ניכרים של מים. כדי שהמים יספחו לתוכו, מכניסים שם, מזריקים לתוך המוס, איזה חומר מסוים. פעם זה היה צבוע, אז היית רואה, היזהרו מן הצבועים. שנפשר הדג, אז אתה רואה את הצבע שלו, ויש מים צלולים, זה לא. מים לא צלולים, זה כן. אני בדקתי את זה השנה כבר התחכמו גם על זה. גם אלה שמים צלולים, יש שם חומרים כדי שהמים ייכנסו לתוך הדג, וגם הדג יישאר בצורתו, בתוך המקפאה למשך כמה חודשים טובים, אז מכניסים שם חומר שיש בו חמץ. לכן, אנא להיזהר, לקנות רק בהכשר. אני חוזר ואומר רק בהכשר. כנ"ל לגבי שאר מיני דגים, גם כן יש בהם בעיות של חמץ. זה הבאתי דוגמה את, את המושט, שזה דג אמנון. עכשיו יש בעיה נוספת בדגים, נוסף גם הוא על שונאינו, הבעיה של התולעים. שכן בעשר מכות היה דם, צפר דע, אחר כך בקינים. וזה התולעים שיש בדגים, וזה מצוי הרבה. הקרפיון יכול להיות בו בהחלט תולעים בקרפיון הטרי. שאר הדגים הטריים בדרך כלל הם נקיים, אין בהם בעיה. אבל דגים, שוב פעם, הדגים הלא טריים, הקפואים, יש דגים עם בעיות, לכן צריך לקנות דג שהוא, למשל, אני אתן לכם דוגמה, סלמון, היום זה דג שכולם אוהבים אותו, גם זה בריא מאוד, יש בו אומגה 3, יש בו הרבה דברים מועילים. הסלמון שבא מנורווגיה הוא בסדר, אין בו תולעים, אבל הסלמון שבא מסין הוא רובו מתולע, לכן להיזהר. עכשיו, דגי נסיכה ודגי מוסט, שהרבה משתמשים בזה, זה יותר עממי, להשתדל לקנות רק מה של הכשר, גם בשביל פסח, גם בשביל התולעים. לכן, שימו לב, יש בעיה, תולעים זה דאורייתא, כל תולע ותולע, 5 מלכויות. ואם זה שרץ המים, זה פחות, זה 4 מלכויות, אבל זה גם, זה 4 לבים, למה להיכנס לבעיה כזאת? לכן, להשתדל לשים לב כמו שצריך. דבר נוסף שהוא חמור מאוד זה התבלינים. ותדעו, אנחנו הספרדים רגילים לאכול מטבח בכל מיני מאכלים עם תבלינים. בפסח כל מי שמבטר על תבלינים קדוש יאמר לו. תבלינים שיש, שאין בהם בעיה, זה בדרך כלל הפפריקה המתוקה, זה נקי, וכנ"ל גם כן הפפריקה חריפה, זה גם כן בדרך כלל נקי. ופלפל שחור כמובן צריך עם הכשר, כי פלפל שחור של כל השנה הוא מזויף, יש בו חמץ, מכיל ממש חתיכות לחם. לכן אנא להיזהר. לגבי שאר הדברים, שאר הדברים תוותרו עליהם, כי אני לא יודע מה שקורה, ואני במקרה כן יודע, רק לא יכול לדבר, כי היצרנים סומכים על כל מיני קולות ועושים כל מיני הכשרים וכל מיני דברים, והוא אומר 3 דורות אנחנו כבר מייצרים, אז 3 דורות אבות אכלו בוסר ושני בנים תחמיצנה, מה זה, איזה דבר זה? ועוד הבעיה עם הכמון, זו הבעיה הכי גדולה שיש. הדבר הכי מסוכן בפסח זה כמון. ולמה? אומר לכם שאני ראיתי את זה, לא מדבר אתכם סתם. הכמון, מי שראה את הכמון, את הגרגירי הכמון, איך שהם באופן טבעי, הם מאוד דומים לשיבולת שועל. שיבולת שועל הוא יותר גדול, הגרגר שלו יותר גדול מהגרגר של הכמון. וגם כן הוא סעיר כזה, יש לו כמו תרמיל כזה למעלה, עם דגל קוצני. אז בשיבולת שועל זה יותר גדול, ואילו בכמון זה יותר קטן. ושזה נטחן בדרך כלל באותם שדות, יש גם כמון, גם שיבולת שועל. אז הם טוחנים לנו כמון. מה יהיה איתכם? הם טוחנים לנו כמון יחד עם שיבולת שועל. זאת אומרת, ושיבולת שועל זה חמץ גמור, כי זה 5 מיני דגן. המשנה אומרת, ואלו שדגנים, דגן, מיני דגן שאדם יצא בהם לחובתו בפסח, והם מחמיצים. חיטה, שעורה, שיפון, כוסמת ושיבולת שועל. אז אותו דין להם. לכן, אנא, זהירות מהדברים הללו, כי למעשה אי אפשר לנקות לגמרי ואי אפשר לנפות, כי מתערב, בהחלט מתערב, גם כן שיבולת שועל בתוך הכמון. לכן, להיזהר. ברוך אתה, אדוני, ואין מלך העולם שהכל מניע בגולה. אני חושב שדיברתי עברית מאוד ברורה. כן. אז בקיצור, אלה הדברים שאנחנו צריכים להיזהר. כנ"ל לגבי שמן, רבותיי. שמנים, אז להיזהר, כי בשמנים יש בעיות. השמנים, מה הבעיה בשמן? למשל, שמן של סויה, או יכול להיות גם קנולה, או כל שמן אחר שאנחנו משתמשים במשך השנה. הבעיה לא עם הסויה עצמה, הסויה היא בסדר, היא קשרה, אבל בבטן האונייה שבה מגיע מדרום אמריקה או מכל מדינה אחרת, אפילו מהמזרח הרחוק, מגיעים החומרים לייצור השמן, הפולים האלה, באותה אונייה, באותה מכלית, לפני כן הובילו חיטים. ונשאר בה בבטן האונייה לפחות, אני שאלתי את אחד המובילים, אמרתי לו, כמה יכול להישאר? אמרתי, תעשה סקשן, נגיד תשאב, לפחות, בערכה גסה, 50 קילו חיטה נשאר בבטן האונייה. ואחר כך בא הסויה שם ומתערב, זאת אומרת, כל השנה אנחנו אוכלים שמן סויה שהוא מכין גם חיטים. אנחנו אוכלים שמן קנולה שיכול להיות שיש בו גם חיטים, וכן על זה הדרך, כל שאר הדברים. אז מה כן? שמן קוקוס הוא ודאי נקי, כי זה לא מגיע בצורה הזאת, בשיטה הזאת. שמן תקלים גם כן נקי לחלוטין, פה אין בעיה בכלל. שמן אגוזים גם כן נקי לחלוטין. אלה שלושת השמנים שאין בהם בעיה בכלל. אחר כך מה עם שמן זית? השמן זית באמת, בטבעו, הוא לא מתערב עם שמן זר. אם אתה לוקח שמן זית ושם לו שמן סויה, שם לו שמן קנולה, שם לו שמן אחר, לא מתערב. אבל מה הם עשו? התחכמו הפרופסורים של משרד החקלאות, המציאו חומר שנקרא סופליטום, שהוא מכריח את השמן זית להתערב עם שמן אחר. והיום רוב השמן זית שבשוק של החברות הרגילות, הוא בקושי 70% שמן זית, 30% שמן סויה ושמנים אחרים. וזה בדוק עם מעבדה. אנחנו יודעים את זה וראינו את זה גם בתוך המפעלים שלהם. יש להם מכלים של שמן סויה. מה עושה שמן סויה במפעל של בית הבד של שמן זית? זייפנים, מעבבים יחד. אז עכשיו עוד פעם, אז חזרנו לאותה בעיה. לכן לקנות רק שמן זית טהור עם השגחה מעולה. לא השגחה שמבטרים וכל מיני דוחפים לנו כל מיני דברים מתחת לשולחן. אז אדם ישים לב וישגיח שלא יבוא לידי איזה איסור בפסח ואפילו בכל שהוא. נמצא, הבשרים, העופות ייקח לא מעובד, אלא רגיל, כמו שאומרים טרי וכרגיל. לגבי תבלינים, כמה שפחות להשתמש בתבלינים, הקינמון האמת הוא נקי, אבל צריך השגחה טובה. אותו הדבר זנגביל נקי. אלה בדקנו, אלה באמת בסדר. פלפל שחור צריך השגחה טובה, ונשאר לנו פפריקה, והפפריקה הריפה, דרך כלל זה צריך להיות נקי, אבל השאלה מה עם הכלים במקום שאורזים את זה, שלא יהיה תערובת של דברים אחרים. זה כל העניין. מה שאמרתי זהו. כן, עכשיו נחזור, אתה איך תוכל לדעת? אתה תראה, סליחה שאני מזכיר, רב לנדו והעדה החרדית לא נותנים על מה שאתם שאלתם הכשרים, ולא בחינם, זה לא רק בגלל הקוטניות. הרבה יש ספרדים טוענים, הם לא אוכלים קוטניות, וזה לא נכון. מפני שאותם מוצרים שמכילים קוטניות יכולים להכיל בתוכם, וזה קורה גם תערובת של חמץ. אז אנחנו בהחלט בבעיה. ואלה שנותנים מכשרים הרבה פעמים סומכים על כל מיני דעבד של דעבד. אני יודע, למשל בכמון הייתה שערוריה גדולה, כבר כמה שנים יש עליה שערוריה. והם ממשיכים להתיר את זה בצורה של דעבד של דעבד, לכן מי ששומר נפשו, קדוש יאמר לו, לא ייכנס לכל הדברים הללו. עכשיו נדבר על ליל הסדר. ליל הסדר זה ליל להתקדש חג. צריך לדעת, זה לילה קדושה מאוד. זו הלילה, כמו שאמרנו רבנו ארי כתב, זה ליל הלידה שלנו. וכל ימי ספירת העומר, אחר כך זה ימי החינוך. ועליהם נאמר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. ובליל שבועות אנחנו מקבלים נשמה קדושה, שזה הבר מצווה. עכשיו, זה לא סותר מה שאמרנו מקודם. האמת שבליל הסדר אנחנו מקבלים הכל. אבל רבנו ארי אומר, בדרך נס, שלא על ידינו, אלא מצד המתנה שהמעציל והקדוש ברוך הוא עוזר לנו. אבל אחר כך זה מסתלק, לפני ספירת העומר זה מסתלק, 20 דקות אחרי השקיעה במוצאי שבת הקרובה זה מסתלק, וצריך להתחיל לחזור על ידינו. ולכן אדם צריך להתפלל מעכשיו, שיזהר וישמור את ספירת העומר שלא תאבד ממנו בכלל. והזוהר הקדוש פרשת אמור דף צדי זן כותב, אשרי האדם שמגיע לליל שבועות והמספר שלם בידו, שהוא ספר לילה אחרי לילה ולא דילג אפילו אחד, שידע שאם הוא בא שלם עם 49 ספירות שהוא ספר, אז בלילה הזאת הוא נכתב בספר הזיכרון לחיים, והוא מבני החלד עם המנותה, בני ההיכל של האמונה של השכינה, והוא מוזמן לקדוש ברוך הוא בעלות השחר של שבועות לעלות להיכל שם למעלה ומקבל נשמה קדושה ויקרה מאוד מאוד. לכן האדם צריך לשמור ויכין את עצמו לשבירת העומר כמו שצריך, לספור אותה כהוגן. והכל תלוי גם בליל הסדר, לפי הסדר שהוא עושה בליל הסדר. כבר הזכרנו אתמול שצריך האדם בליל הסדר לבוש מלבושים נעים ויקרים ומכובדים. נכון שיש שם גם ילדים ויין נשפח, אז ישים לנו איזה שינר, ישים איזה משהו על בגדיו, אבל ללבש את הבגדים הכי יפים, הכי מפוארים. למה? מפני שהקדוש ברוך הוא ייחודו עצמו מגיע אלינו באותה לילה. עוד כל המפרשים כתבו שאם אדם רוצה לדעת איך נראה גן העדן שלו ועולם הבא שלו שם, יראה איך הוא נראה בליל הסדר. כפי שהוא מתנהג בליל הסדר, כך התנהגו איתו שמה בעולם האמת. לכן זה לילה קדושה מאוד מאוד, שיזהר בה האדם בכל העניינים. עכשיו בלילה הזו ישתדל כמה שיותר מוקדם לבוא הביתה, כי כך שולחן ערוך כותב. מקיימים גם מצוות עשה מהתורה לבוא והגעת לבנך, ובנוסף מצווה לקשמוע את דברי חכמים. הרמב״ם ומרן השולחן ערוך וכולם כתבו יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי שיבוא לקדש איך שתחשך. כלומר, עוד לפני שהולך לבית הכנסת, אחרי הצהריים ביום ערב פסח, יכין את עצמו כמו שצריך, ויערוך את השולחן, ותהיה כערה, כערה עגולה, ובה יש 9 פריטים, שזה 3 מצות, וזרוע, ואם אין לו זרוע, ייקח חתיכת בשר צלויה, ישים אותה שם בכערה, ויקח ביצה, שהיא כבר מבושלת כל צורכה, ביצה קשה, ישים אותה שם, כי יש בה סודות גדולים בביצה, ביצה יכוון, בעה, נקראת בארמית, ותקבל צלותנה ובעותנה. דבר רחמי עלן, הקדוש ברוך הוא רוצה לרחם עלינו, זה לשון רצון. ואחר כך גם היא קשה, שככל ששולקים אותה, מתקשה. כך עם ישראל, ככל כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אז זה יכין לו את החרוסת, חרוסת יכין מכל דבר, יכול להפקעת אפילו תמרים ולמעך אותם. למה לעבוד יותר מדי קשה או זה? ייקח תמרים, מעך אותם במזלג, יושב עליהם קצת יין, באותו ערב לפני הסדר, יעשה את זה לפני שבת, לא בשבת, יעשה את זה לפני כן, ואם ירצה יוסיף שם קצת אגוזים ושקדים שיתחן אותם או יקטוש אותם באיזה צורה, יוסיף להם, זה לא מעכב, העיקר שיהיה איזה חרוסת, דבר מתוק, להטביל את המרור בזה, יקנה חסה, חסה ברוך השם היום של, יש, של קטיף, מה שנקרא קטיף, זכרונם בברכה. אז ייקח את חסה של קטיף, אלא מה שצריך להיזהר שיהיה אוכל כזית, כמה זה כזית מרור, אז אם כבר הזכרנו, נזכיר את הכזית, עלה רגיל של חסה, יש בו ודאי זהו, כזית. וטוב לשקול לפני כן, לא צריך לשקול בליל הסדר, יש הרבה לוקחת את המשקל, במקום להתעסק בסדר. ובזה כל הזמן מתעסקים במשקל, וזה מרים, וזה מועלה, וזה מוריד, וזה נהיה חתיכת אוקוס. תפסיקו עם זה, די. למה? עלה רגיל, יש בו כזית. אתה רוצה לדעת, תשקול את זה היום. קח עלה של חסה, ותשקול אותו במשקל, ותראה. ונגמר הסיפור. לא צריך לעשות מזה סיפור. אחר כך המצות, חותכים אותה לכזיתות, ומודדים אותם לפני כן. אלה שחותכים ושמים בשקיות, סליחה שאני אומר, אני יודע שאני מקלקל להם את כל התוכניות, אבל הם לא יוצאים מדי חובה. יוצאים מדי חובה של אכילת כזית מצה, אבל איפה להם משנה? איפה בציעה? איפה המנהג של 3 מצות שצריך לפצוע אותם? זה לא מועיל. זה שיש לבעל הבית 3 מצות, זה 3 מצות. אבל לי אין 3 מצות, וזה שמקבל את השקית ניילון שלו, ואריזה אישית, מה שנקרא, מה עשינו בזה? זה לילדים קטנים בסדר, תעשה להם, זה בשלם אטרקציה. עשינו להם שם גם כן איזה חתיכת שוקולד. אבל למבוגרים, איפה שמענו דבר כזה? צריך לפצוע מלחם שלם, והשנה זה גם שבת, גם יום טוב, אז צריך לפצוע. ואיפה לאכול מהפרוסה? אז נכון שזה לא מספיק, השלוש מצות לכל המסובים, יש כאלה בן פורת יוסף 30 איש, מה יעשו? אז יכין ערימה של מצות, אז ייקח משלוש מצות, יחתוך מהם ויפצע, אחר כך ייקח מהמצות הבאות, ככה אנחנו עושים, לוקחים מצות השניות וחותכים מזה ונותנים שתי כזיתות לכל אחד ואחד, ואלה שאומרים מספיק כזית והמוצים, מספיק כזית לכל אחד ואחד. אז בסדר, הבוצע ודאי צריך שתיים, אחד בשביל המוציא, אחד בשביל כזית מצה. אבל השאר המסובים, יש אומרים שהם פטורים, צריכים מדי להם בכזית, אבל מה אכפת לך? תאכל זה כזית דאורייתא, למה לא לאכול שתיים? וזה כלום כזית, עכשיו כמה זה כזית מצה? ואתם עושים איזה סיפור גדול. מצה של מכונה, אני מתחיל מהקל לכבד, מצה של מכונה, שני שליש מצה, תדעו זה כזית. נפקה מינה באמצע החג, עדיין פעמים בא לו לאכול ככה לנשנש. אז הוא לוקח חתיכת מצה, ועוד חתיכת מצה, והוא לא שם לב שהוא אכל כזית, הוא צריך לברך ברכת המזון. שני שליש מצה זה ודאי כזית. אבל, אז זה יוצא במצה כזאת, מצה דקה, אני מדגיש דקה גדולה, שלוש כזיתות יש במצה אחת. שליש מצה זה כזית. המצות האבות שאנחנו אופים, זה מדוד. כל מצה יש בה חמש כזיתות. זאת אומרת, פחות מרבע המצה, חמישית, 20% ממצה, זה, יש מצות שהן יותר גדולות. זה מצה ממוצעת של 150 גרם. תכפיל 150 בשבע, כמה אתה מקבל? קילו ומשהו. וזה בדיוק, המצות הן שקולות קילו ו-40, קילו 50, על צד שאם הם יתייבשו, אז יורד קצת במשקל, הם תמיד מוסיפים. זה קילו 50 יש בתוך כל קופסה, ויש שם ממוצע 7 מצות. אם זה 6, אז זה מצות הרבה יותר גדולות. אז לכן, זה עליכם לדעת שזה, אבל בדרך כלל המצות שלנו הם אותו גודל, כיוון שיש חיתוך קבוע לכל המצות כולם. אני הייתי שם, ואפילו ברוך השם, וגם הפרשנו חלה, והפרשת חלה כדת וכהלכה, מה שבמקומות אחרים לא יודע אם תמיד מפרישים חלה. אותו דבר מצות מכונה, תדעו, אלה שקונים מצות מכונה, אני מדגיש, וסליחה שאני אומר, לא שלנו, שלנו, אז יש לנו משגיח מיוחד, שהוא מפריש חלה מכל עיסה ועיסה. שאר ההשגחות לא עושים כך, אלא הם מפרישים בסוף, נאחד על הכל, וזה לא מועיל, יש בזה נכנסים מהרבה ספקות. וזה ודאי חלה דאורייתא, למה? כל עיסה 36 גרם של קמח. 36 קילו קמח, כל עיסה. ואחר כך, כי זה מדוד, כי כמות המים גם כן קבועה. ואחר כך, כל 40 שניות יש עיסה חדשה. צבע חשוב. אתה צריך משגיח מיוחד, אם אתה לא שם משגיח מיוחד שאפריש חלה, אז אתה מפספס, אין ספק. והוא מוציא חלה מכל עיסה ועיסה. זה לא עובד באופן קבוע. אז זה אחרת, אז אתה נכשל בזה. ולכן, אדם שלוקח, שם חבילות מצות מהשוק, וגם בהשגחות, צריך להפריש חלה. שלא יבוא לידי חס ושלום, זה חיה בר מינן מיטה בידי שמיים. מי שאוכל מצה בלי הפרשת חלה. זה צריך זהירות גדולה. אותו דבר, המצות הרבות שלנו, מכל איזה 10 קילו, מפרישים חלה, אחרי שנאפות, כשבעודם עיסה לא עושים להם, כי העיסות הן קטנות, עיסות של קילו, קילו קילו. אחרי שהן נאפות, מצרפים אותם יחד בתוך הארון, ארון מיוחד, מכניסים אותם שם לעברור, ובאותו ארון מפריש חלה מכל מדף האיש שממונה על זה, יהודי רשמיים, שהוא ממונה. אני עצמי גם כן הפרשתי מכמה מצות, מכמה עיסות, וברוך השם, הכל הולך כמו שצריך. אז זה אדם ייזהר. עכשיו נחזור, סליחו לי שאלות, נשאיר את זה לסוף, כי יש לנו הרבה דברים חשובים, שהם דאורייתא וחמורים מאוד מהתורה. תעזבו את המנהגים בצד, בואו ניקח את המצוות עשה מהתורה, שניזהר בהם, שלא ניקשם חס ושלום. אדם מצד אחד עושה חומרות, שלא ייקשם בדברים אחרים. עכשיו, לגבי המצות, אז זה דיברנו פחות או יותר על הכזיתות של המצות. כזית של מרור זה גם כן מובן פחות או יותר. עכשיו, בעלים קטנים, אז ישער כפי המשקל, הכובד שלהם לפי זה. ולמה? כי האמת, לגבי מרור, אנחנו מקלים, בפרט שהרמב״ם מקל. הרמב״ם סובר שחסה מספיק 19 גרם, אני לא צריך 27 גרם. למה? כיוון שהחסה יש לה נפח. ומרור, שאם אני שוקל אותו 19 גרם במשקל, זה אומר בנפח 27 גרם. ולכן במרור, כיוון שהוא גם דרבנן, לא צריך להחמיר כל כך לאכול הרבה מרור, אלא די לאכול 19 גרם. יטביל אותו בחרוסת, האמת שהפוסקים כתבו שיטבילו כולו בחרוסת, כך כתב גם מרן. אז יש כאלה שמקפידים שכל החתיכה של המרור ייכנס לתוך החרוסת, ואחר כך הוא מנער את זה. למה? כי צריך לטעום טעם מרירות. אבל המרור שפעם חזרנו זה דרבנן, כי בלילה הזאת יש לנו שלוש מדרגות. תחילה אנחנו אוכלים מצה, זה דאורייתא. אחר כך אוכלים מרור, שהוא חיובו מדרבנן. אחר כך אוכלים כורך, שהוא מנהג. מצה ומרור ולא ברכה, זה חיל המקדש וימינו מחודש. כי הלל הזקן, שהיה כורכן, ואוכלם בבת אחת. אז בקיצור, זה הסדר. עכשיו לגבי כוסות יין. היין, אדם יזהר לכתחילה לקנות רק יינות שהם משובחים מחברות ידועות שהם בסדר, ולא יסתכל על איזה חותמת יש שם, או איזה, זה, יש הרבה פעמים החותם נעשה לבד, זה חותם אוטומט שהמכונה התפיסה אותו. ולכן יקנה יינות טובים כמו של קרמל, או של רמת הגולן, או תשבי, יינות סגל, זה גם כן טובים, ברקן גם טובים, אלה היינות הטובים שהם יחסית יקרים, ייקח אותם. השתדל האדם לא לשתות יינות מתוקים, כי היינות מתוקים עושים רזולציה בתוך הקיבה, וזה עושה הרבה צרות, בפרט הכוס הראשונה, על קיבה ריקה, זה גם יש לו אלכוהול, וגם אלכוהול שבא יחד עם סוכר, עושה צרות. ואחר כך יכול לבוא לידי הקאות ולכל מיני בחילות, וזה בעיה. אז השתדלו, כל אחד יודע את מצבו, או ישתה מיץ ענבים, או במיץ ענבים של קרמל, אין לנו מיץ ענבים אחר, יש מיץ ענבים שנתתי הכשר השנה, אבל זה נגמר מהר מהשוק. אנחנו הפרשנו לו מעשרות, כדת וכהלכה, 10% ו10% לעני, הכל כדת וכהלכה, אבל מה לעשות שהכמות לא הספיקה, ונחטף הכל. אבל המיץ ענבים, יקנה מיץ ענבים טוב, זה בשביל נשים, ילדים, השתמשו בזה. והוא, אם הוא יכול לשתות יין, ויודע שיכול לעמוד בזה, יש את היין. עכשיו, מה הבעיה? איפה מתחילה הבעיה? שמה עושים אנשים עם החוכמה שלהם? קונים כוסות, לוקחים כוסות גדולות של 150, של 200 גרם פלוס, 250, ואז הוא מתחיל להסתבך. אז בכוס אחת הוא כבר שתה 4 כוסות. של מה עשית את זה? תקנה מראש, תלך לשוק, תחפש כוסות זכוכית שמכילות 100 גרם. או 90 גרם, זה גם טוב. ותמלא אותו את הכוס, 3/4 יין, ואם זה יין של קרמל או יין של רמת הגולן, אין בעיה, ב-51 אחוזים אתה כבר מסודר. והשאר תוסיף מים, ותשתה אותו ועשה בה, אז כוס אחת זה כבר תראה שזה לא כל כך משפיע. והכוס השנייה אותו דבר, ובינתיים מה אנחנו עושים? אדם צריך להיות עושה בחוכמה. הרי אחרי הכוס הראשונה אדם רעב, והסדר מתחיל להימשך, והאגדה, יש מצווה גדולה לספר את האגדה, ואמרנו אתמול, מסכתב הרב רבי משה בן מכיר, אמר בסדר היום, האגדה זה רק לעמי הארץ, שאין להם, יודעים לספר מצעת מצרים, אז נתנו להם נוסח מסודר, קבוע ומודפס, זה המינימום ההכרחי שאתה צריך לומר אותו. אבל כל בר דעת, וכל אדם שקובע עיתים לתורה, ושיודע פירושים, וביאורים, וחידושים, או מדרשים, או אגדות, חייב להוסיף גם על האגדה עוד ועוד ועוד, כי כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. שאמר נעשה שאנחנו רעבים, אז אוכלת ביצה. יקחת ביצה, מתי אוכלת ביצה? בסעודה כבר אין לה טעם כבר. אחרי שאכל מצה, מה תעשה הביצה שם? אז יאכל אותה שם. לא צריך לאכול אותה בתוך הסעודה. אבל שוב שלא ייכנס לבעיה של ספק נפשות, למה? הרי מרור, קרפס, אנחנו לא אוכלים כזית. כי אם נאכל כזית, קרפס, נצטרך לך עליו בנפשות. ואז ברכת האדמה שאני כוונתי לפתור את המרור, אני נכנס כעת לבית הספק. לכן לא נעשה כן. אז אוכל שליש ביצה, ואחרי 9 דקות עוד שליש ביצה, ושאוכלים לאט, נהיים שבעים יותר. ועוד שליש ביצה, כל פעם, ויקרא את האגדה על הסדר, והכל כמו שצריך, ילך לעלמי מנוחות ינהלני. עכשיו, בשעת הקידוש, הקערה מחוסה, והמצות מחוסות. אחרי הקידוש, מגלה את הקערה. ועד רבה, אנחנו רוצים שהקערה תהיה גלויה למשך כל הסדר. יראה אותה, מולו. ויכין מראש ממלח לפני שבת. עדיף להכין לפני שבת ממלח, ואם אבל נכנס שבת לא נורא, כי המלח שלנו היום הוא מבושל, אז אין בו דין של לא מגבל ולא מבשל ולא שום דבר אחר, אין בזה בעיה, כמו הסוכר. אבל למעשה יכין את זה מלפני כן. כנה להיזהר בהפרשת חלה של המצות, כי יש הרבה שאופים מצות באופן פרטי, והם לפעמים שוכחים להפריש חלה, נכנסים בליל הסדר בספק גדול מאוד, וזו בעיה, שאומרים שיקרא לסם וישאיר חתיכה לאחרי שבת ומשם יפריש, נכנס למחלוקות ולספקות גדולות. לכן במי ששכח, אז יש לו תקנה לפני שבת, הרי אנחנו לא אומרים במה מדליקים, אבל לפני שבת שאומר קבלת שבת בערב פסח, יאמר בפיו שכל הפירות והירקות וגם המצות שלא הפרשתי מהם חלב ולא הפרשתי תרומות מעשרות, הפירורים שילכו מהם לאיבוד או מה שישאר אחרי השבת, אני אפריש, הרי זה חלה, תרומה ומעשר וחלה כמו שצפתה תורה וכמו שתקנו חכמים. ככה יפתור את עצמו, פחות שיוכל לאכול מה שצריך ולא יבוא לידי איזה כישלון חס ושלום. אז הקערה מכוסה, מגולה, אבל מתי היא מכוסה? יש שני מקרים שאנחנו מכסים את הקערה, וטוב להיזהר בזה. האחד שלוקח את הכוס ואומר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, אז צריך לכסות את המצה. בינתיים, אז יכסה גם את הקערה, לא נורא. אבל לכסות את המצה וגם את הקערה, וגם את היינות, לכן גם, תדעו, לא טוב שימזוג כוס שנייה לכולם. כוס שנייה מוזג רק זה שעורך את הסדר, ראש המשפחה. הוא מוזג לעצמו כוס שנייה, ומתחיל לומר את כל סדר ההגדה. הרי קדש וחץ, אחרי זה מה יש לנו? כרפס, יחץ. אחר כך בא מגיד, לפני מגיד, אז הוא מוזג את הכוס, לפני מה נשתנה. לפני מה נשתנה, לא חייב למזוג לכולם. למה? ימזוג לכולם, כוסות יישפכו, ויתנפו הבגדים שלהם, ההגדות, תבולות, כבר מספיק יש להם חרוסת, ויין, ומה לא, ושומן של הזרוע, מלפני כמה שנים רבות, אז למה לזה, להיכנס לספקות? רק הוא, ולמה זה טוב? כי בשעת הספיכות, צריך לחסות את היין. היין שיש לך על השולחן, אז בכלל גם עוד דבר, משום דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה. בקבוקים, פותחים אותם, לא להשאיר אותם גלויים. להחזיר את המכסה במקום. כל מי שמוזג מהבקבוק, הוא ייזהר, הוא בעצמו. לקחת את המכסה ולחסות בחזרה. שלא ייפול הבקבוק, יתנענע, יזוז, יישפך, יתנף, אני יודע מה יעשה. עכשיו גם בשעת השפיכות, לא טוב. כמו שבשעת השפיכות רבנו חיים פלאצ'י כותב בספרו, חיים לראש, שאז מתגלים העשר ספירות של התומעה בר מינן, של הסתרה אחרה. והם הם שיקו את פרעו במצרים. אז לכן אנחנו מכסים את היין שלנו. משאירים רק, לוקחים כוס, ולא אותה כוס שהוא מקדש עליו. אשכנזים נוהגים כולם מהכוסות שלהם לעשות באצבע. אנחנו לא עושים כך. אנחנו על פי הקבלה נוהגים, אנחנו הספרדים נוהגים, לקחת איזה כלי אחד מכוער, חד פעמי, ואיזה כלי אחד גם אפילו סדוק או שבור, ולתוכו שופכים, ולא על השולחן. אלא עורך הסדר, מזיז קצת את השולחן, עורך הסדר מזיז קצת את השולחן ושופך דם באש ותמרות עשן, שלוש שפיכות. אחר כך אלו עשר מכות שהביא, שופך את העשר, ואחר כך יש רבידה ימות מהם שימנים דצח עדש באחד, לשפוך את הכל עד גמירה ולא ישים את זה על השולחן, ויעביר את זה לאיזה מישהו שיקח את זה החוצה, יזרוק את זה מחוץ לבית. לא יפה לזרוק את זה בשירותים, כי זה יין, יין לא מבזים ושופכים בשירותים, אף על פי שזה יין של שפיכה, וגם לא ישים אותו במקום שיתקלו בו בני אדם, או חלילה ישתו ממנו, או יגעו בו, וזה, זה לא טוב, ויזרוק אותו החוצה. עכשיו יש טיפשים, שלוקח את זה, הוא הולך איזה 20 קילומטר ברגל, יש לו איזה אויב או שונא, שופך לו את זה ליד הדלת. תדעו, מי שמקלל את השני, הכללה חוזרת עליו. זה אסור לעשות כן. ואסור לעשות כן ליהודי, חס ושלום לעשות כן. זה דבר גרוע וחמור ביותר. מי שעושה כן. לא עושים את זה בכלל, אל תעשה את זה. יש בחור רוצה להרוג אותו, יהרוג אותו הוא. ואתה לא צריך את היין שלך שתשפוך, תודה רבה. ובאמצע הסדר הוא הולך קילומטרים, כדי שיש לו איזה אויב או שונא, או איזה שופט, או איזה אני יודע מה. לא בקיור, בחוץ. בחוץ, לא במקום שעוברים בני אדם. בחוץ. כך עושים. זה לא יפה, לא כבוד, זה ביזיון ליין. שאנחנו שופכים אותו בצנרת של הביוב. זה לא כבוד ליין, יש לו קנה חשיבות. אל תבזבזו מחילת הזמן בשאלות עכשיו. יש לכם זמן מעכשיו עד לסדר לשאול אותי, אבל עכשיו תנו לנו לדבר. אז לכן צריך לחסות את היין בשעת השפיכות, ולא להשאיר יין מגולה בשעת השפיכות. אנחנו רק את זה שופכים. זהו. אחרי זה, שהוא מגיע לפיכך, אנחנו חייבים להודות, מכסה את המצות. למה? כל פעם שאני לוקח את היין, לוקח את הכוס בידי, שלא יראה הפד בושתו, צריך לחסות אותו. אז מכסה את המצות. הנה אחרי הרכי, זה גם את הקערה, לא נורא, כי זה גם את הקערה. אחר כך לא ישכח, לפני שולקים איתו לידיים, עוד פעם יגלה את הקערה. כי סיימנו, אמרנו גאה על ישראל, שלום על ישראל, חלש, תוציא את המכסה, ותלך איתו לידיים. עכשיו, בנטילת הידיים הזו, ייזהר בה מאוד מאוד. למה? כי כך אומר הזוהר הקדוש, בלילה הזאת מתגלים, בשנה זה גם שבת, אז יש עוד מעלה. מה מעלה בשבת? תכף נראה. בפסח מתגלים 10 ברכות של ויתן לך אלוהים מטל השמיים, וזה על ידי 10 אצבעות של הנטילת ידיים. ויתן לך האלוהים מטל השמיים, משמני הארץ, רוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, שתחבו לך לאומים, וגבר לאחר, שתחבו לך בניים לך, הולך ארור, הולך ברוך. אז זה 10 ברכות ו10 מעשרה צינורות, 10 ספירות מתברך. אז זה עשה נטילת ידיים כמו שצריך, מברכה, כדת וכהלכה. בפעם ראשונה מי שברך על נטילת ידיים, אין דבר, לא נורא. כי יש לו על מי לסמוך. לפעמים שוכחים ומברכים, בקדש ורחץ. אבל יזהיר אותם בלי ברכה. אחר כך יזכור שהוא בא לקיים מצוות עשה מן התורה. לכן ראש הבית, מנהל הסדר, לפני שנוטלים ידיים, יזכיר לכולם, ואם הוא שכח, מישהו מהמסובים יזכיר. מקיימים מצוות עשה מהתורה של אכילת מצה, כי צריך לכוון לשם מצווה. אז בערב תאכלו מצות. זה פעם בשנה יש לנו את המצווה היקרה הזאת. שיגיע למצה ינשק אותה, וגם אתה שמקבל את הכזית תנשק ואחר כך תאכל. וישים אותה, יטביל אותה במלח, ויקח את הכזית, יישב בעשבה, אז הבוצע, נכון שמותר לו למשל לטעום איזה חתיכה, אפילו הוא לא מסב, חתיכה קטנה, שלא יפסק בין הברכה, לפעמים לוקח לו זמן עד שהוא מתיישב, וזה עבר כדי שלום עליך רבי ומורי, לכתחילה צריך שיהיה בלי הפסק. יכול איזה חתיכה קטנה לטעום, ואחר כך יישב, אז בינתיים הוא יטעם טעימה קטנה, ויחלק לכולם ויפצע להם מהכיכרות השלמות, אחרי שבצע לכולם, יושב הוא ויגמור את הכזית שלו יחד עם כולם. ויזהרו לא לדבר באמצע הכזית הראשונה, בשום פנים ואופן, כי זה חיוב מן התורה. ויעשה את זה כשהוא מסב. וכל הדברים האלה שעשה אותם בלי הסבה, חייב לחזור ולעשות אותם בהסבה. כנה לגבי כוסות היין, כנה לגבי הלחם, המצה וכו'. עכשיו, ברכת בורא פרי הגפן, האשכנזים מברכים על כל כוס וכוס, וכל כוס זה מצווה בפני עצמה. אבל אנחנו הספרדים לא עושים כן, כיוון שדעת הפוסקים שלא לעשות את זה, ספק ברכות להקל. מברכים רק על כוס ראשונה ושלישית. שלישית למה? כיוון שהשלישית באה אחרי ברכת המזון. ברכת המזון מסיימת את כל ועושה השיח דעת, אז אני צריך לברך מחדש. עכשיו, הלל במתכוון הוא שני קטעים ממנו יש בתוך הסעודה, ושאר הלל אחר כך, כמה שאני צריך עוד על הכוס השנייה להתחיל לומר הלל, יש בזה כמה טעמים. לכן יאמר את זה כמו שצריך, והביאו הקדמונים עוד, הרוקח ועוד, והביא את זה רבי חיים פלאצ'י בשמם, שמי שאומר הלל בקול רם ובחשק גדול, יבשע אותה שנה ולא ייפול בשום צרה כל אותה שנה. זה כמה מעלת ההלל, כי זה אומר הללויה לשם, אז עושים לו ניסים ונפלאות. ינצל מכל צר ואויב, כל אותה שנה. זה הלילה הזאת, ליל שימורים הוא, כמה שמורה. אחרי זה, אוכל את הכזית, וכתחילה יאכל שתי כזיתות, מי שלא יכול יאכל כזית אחת של מצה, אחר כך אוכל כזית מרור, במרור לא צריך הסבה, ואוכל אותו, יברך עליו, על אשר קדשם מזודה וצבנו, על אכילת מרור. אחרי שגמר את המרור, עושה קורך, וגם לא ידבר. למה? שרבה מחמירים שלא לדבר, כי ברכנו על אכילת מצה, זה חוזר גם על הכורך. ויקח מצה, כזית מצה מהכורך, וכזית מרור, יצביל אותם בחרוסת, ויוכלם בהסבה. ודעבד, אם אכל אותם בלי הסיבה, לא צריך לחזור, כיוון שזה מנהג. לכן טוב לדעת מראש גם מה קורה במקרה של טעות. לא, לא חייב. ישאיר חתיכה קטנה של מצה בקערה. עכשיו עוד דבר אחד נאמר לכם, בבקשה רגע, אני בינתיים שכחתי איזה שני פרטים חשובים. בברכת המזון שלא ישכח, צריך להיזהר השנה, יש לנו שני דברים בברכת המזון, ואם שכח חוזר אפילו אחד מהם, שזה רצה והחליצנו ויעלה ויבוא. בדרך כלל ביעלה ויבוא בברכת המזון לא חוזר. כל השבעה ימים של פסח, אם שכח בברכת המזון יעלה ויבוא, לא חוזר. ביום אם שכח, לא חוזר. בלילה אם שכח, חוזר. כמו שהיא חיוב מהתורה. כנה לגבי רצה חליצנו, להיזהר מאוד, כמו זה סעודת שבת, אז צריך להיזהר שלא ישכח רצה חליצנו, אחר כך יחזור. עכשיו, האפיקומן אוכל אותו בסוף. אז באמצע יבוא הסעודה. סעודה יאכל לפי שיעורו, לפי יכולתו. וטוב, אמר לכם את האמת, לאכול מרק. מרק עם עוף. זה דבר קל, שיכול להתעכם כמו שצריך, לפרט עם כל המצות והיין, זה עושה סומטוחה. בתוך הסעודה יכול לשתות יין אחר, ומברך עליו הטוב והמטיב, בלי בעיה. אין שום בעיה. אבל ידע שנשארו לו עוד שתי כוסות. כוס שלישית וכוס רביעית. כוס שלישית עליה עושה, מה רצית לשאול? דג, אם הוא יכול, אם הוא כזה שיש לו ברוך השם תאבון גדול והוא צם אולי שנה שלמה ויכול לאכול גם מצות וגם חרוסת וגם דגים וגם אחר כך את הבשר והעופות ויש לו את האפיקומן ועוד מקום לכוס שלישית ורביעית חוץ מכוסו של אליהו הנביא, זה אין בעיה. תלוי האדם מה שהוא, הכל תלוי מה שהוא, הכל יעשה בדעת. כי יש ספק גדול בהלכה, לא עליכם מי שהקיא אחרי הסדר, אם הוא חייב לאכול מחדש כזית מצה או לא. להלכה אנחנו פוסקים שלא צריך, כיוון שמסתמה, מסתמה הוא נשאר כזית במעיים שלו. שלום הרב. אז זה ייזהר בכל זה. אחר כך, ייזהר לפני חצות, רבע, לאחת היום בשעון קיץ לאכול אפיקומן לכתחילה. ודעבד אפשר, יש החתם סופר מובא עליו ככה בחיים מבריסק מביא שהחתם סופר היה אוכל אפילו אחרי חצות את האפיקומן. יש הרבה מהפוסקים שסוברים צריך לפני חצות, כנן גם כל שלישית ורביעית לכתחילה, כי יש דעות בפוסקים שכל זה צריך להיות לפני חצות. ברכת המזון מברך אותה בכוונה, כמו שיש לנו פה ארבעה כוסות. כוס ראשונה זה קדש כנגד העולם הזה, שצריך קידושה. כוס שנייה זה כנגד הגאולה העתידה, שאנחנו מחכים לה, לכן אומרים עליה גאל ישראל. כוס שלישית בקעת המזון זה תחיית המתים. צריך לברך אותה בכוונה. כוס רביעית, עולם שכולו ארוך, זה לעתיד לבוא. אז כוס שלישית תיזהר. איך שסיים כוס שלישית? מיד אם זה גולו. עכשיו מה זה אם זה גולו? תדעו שיש מצווה שזה ימזוג לזה וזה ימזוג לזה. תמיד לעשות דרך חירות. כל דבר שאני יכול לעשות דרך חירות, כל דבר מישהו אחר ימזוג לי, לא אני ימזוג לעצמי, ואחר כך מותר לי אני ימזוג לו. אז כך כל אחד שותה מכוס שמישהו אחר הכין לו. זה חשוב מאוד. שים לב על זה. כוס שלישית אחרי שגמר אותה, מתחיל מיד, לא ישפוך חמתך אל הגויים. נוהגים לשלוח את הדלת, למה? להאמין לביאת המשיח, שהנה הוא מגיע, ואם יגיע, אז מיד נרוץ לקראתו, לא נצטרך לראות אם הדלת נעולה או שמאי, הדלת שלך בסדר, תבדוק. לא, תבדוק עוד פעם. אז זהו, שלא שמו לך קרשים בתוך המנעול, דרבלה, כפעמים דבק מגע, וכל מיני, יש כל מיני ארטיסטים, עושים חזבלת, אומרים. אז שים לב, שיהיה הדלת פתוחה, מיד לרוץ לביאת המשיח. אז ככה עושים. ואומרים את ההלל כולו, הן נשמת כל חי, ומסיים בברכה, ושותה כוס רביעית. אחרי זה לא ילך לישון, יברך על הגפן, ויקרא חד גדיה, ומי יודע, ועוד דרושים, ופירושים, ושירים, ואחר כך את שיר השירים, יאמר אותו, זה הרב חידה, ייסד וכתב זה מנהג הקדמונים, לומר שיר השירים בליל הסדר. כיוון שרובו נתקן על יציאת מצרים. יש בו הרבה. איפה יש הרבה? שאלו מישהו, איפה יש שין בשיר השירים? אמר, יש לשושתי ורכבי פרעו. אמרו לו, יו, וסמך איפה? אומר, יש לו הרבה, שיר השירים מסר לסלומו. אמר, אז ליל הסדר, צריך קצת ככה לעשות התעוררות, ואת הילדים נשמור עליהם שיהיו ערים. תכינו להם תחפושות, כובעים של זקנים, של זקנות, מקלות, מוישה, תכין כמה מקלות, רובים, וכלי עבודה, להכין אותם מלפני שבת, זה לא מוקצה לילדים, יש גם כלי עבודה מפלסטיק, מוישה, תקנה, מה יש? 10 שקל עולה חבילה, תקנה, לא, לילדים, שיהיה כלי עבודה, שיגידו שהם עבדו במצרים, ואז הם יוצאים מחוץ לדלת, דופקים בדלת, מתעוררים, נכנסים, נותנים להם מתנות, ושיהיה התעוררות קצת הלילה. עושים להם הגרלה באמצע, ככה תעשה להם כל מיני אקשן, יש הכל בדולר, חנות הכל בדולר, אתה יכול לקנות סק של צעצועים, יספיק לך לכל השנה כולה. מה הבעיה? מה הבעיה? העיקר שאין בהם בטריות, כל הכלי, המשחקים למיניהם, גם המכנים, אבל שהם לא עובדים על סוללות, מותר לתת לילדים בליל הסדר. אין שואל, תפסיק, אתה עכשיו מתנה שלך ושלו ושלי, הכל אחד. תקנה לו את זה מעכשיו. למה דף כזה גדול? איפה ישימו את זה, נשכנים? אין מקום בבית לתלות את זה. שריך. אז בקיצור, כן, מה רצית? כן. מה, איפה ישפוך? על הצד של הכביש, בין המדרכה לכביש. לא על אדמה, לא על מקום שיש צמחים. אם אין צמחים, אפשר גם על האפר. אין בעיה. בסדר? מה? איזה טלטול? מה טלטול? זה בחצר, ברחוב, בתוך הרחובות שלנו, הכל מוקף בתים. אין שום בעיה. יש פה רב, עכשיו תשאלו אותו את כל השאלות שיש לכם. והשם יתברך יגזור עליכם גזרות טובות, ותזכו לחיים טובים ומאושרים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שלא קיבל, פתח את זה, נו. פתח את זה, נו. מי שלא קיבל. שלמה, אתה קיבלת זה? רבותיי, יתרו אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים, כמחד אפילו.